בפעם הקודמת את הפרק על הלכה למשה מסיני, והיה שם קטע שעליו רציתי קצת להרחיב היום. יש שם בעמוד למזיין, אני אולי אקרא את זה עוד פעם רק כדי להכניס את עצמנו לעניין, ואז אני טיפה אפרוס את הדברים. בהמשך הסוגיה בבבא בתרא אומרת הגמרא, אמר רב עבדימי דמן חיפה, מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. אתו חכם לאו נביא, הוא חכם הוא לא נביא. אחי כאמר, אף על פי שניטלה מן הנביאים, מן החכמים לא ניטלה. זאת אומרת, הגמרא מניחה שגם בחוכמה יש מימד מסוים של נבואה. כן, גם חכם הוא בעצם סוג של נביא. והנבואה מהסוג הזה, מהחכמים, לא ניטלה. רק מהנביאים היא ניטלה. אז הוא כותב ככה, חוכמה קרובה במהותה לנבואה, חוכמה איננה תבונה. תבונה, בינה, היא הבנת דבר מתוך דבר. הסקת המסקנות מתוך הנחות מוקדמות, עשיית החשבון ההגיוני. החוכמה היא ראשונית. חוכמה, כוח מה. דבר שהאדם משיג אותו באופן בלתי אמצעי. הבינה מולידה מסקנות רבות מן האמיתות היסודיות של החוכמה, וכך נוצרת הדעת, נוצרות הידיעות. אדם שיש לו ידיעות רבות הוא חכם יותר גדול, ואז הוא שוב חוזר ומבין, וחוזר התהליך של חוכמה שאחרי הבינה ואחרי הדעת, וכך לבלי סוף. זה הקטע בעצם של...
החוכמה זה האקסיומות.
כן. זאת אומרת, החוכמה זה הדבר היסודי שממנו העסק מתחיל, זה דבר שאנחנו תופסים אותו באיזשהו אופן בלתי אמצעי, הוא לא נגזר ממשהו שנמצא מחוצה לו, ועל בסיס החוכמה הזאת אנחנו יכולים לגזור עוד מסקנות. אחרי שאנחנו גוזרים את המסקנות הבאות, הן יכולות לשמש כחוכמה בתהליך הבא שממנו הבינה תגזור עוד מסקנות. אז העניין הזה באמת עשיתי טיפה לדבר, זה פשוט הזדמנות קצת להרחיב את העניין הזה.
משווה את זה באיזושהי רמה לנבואה, נכון?
מה?
משווה את זה
באיזושהי
רמה את היכולת לנבואה.
כן, זה כנראה החוכמה, זה החלק הנבואי שבעניין, לא הבינה.
לכאורה בחוכמה זה יכולת שלך לראות משהו, ובנבואה זה נותנים לך. זאת אומרת, זה תלוי מה המקור. נבואה הקדוש ברוך הוא בא וכאילו מתקשר, מספר משהו לנביא, נכון? בחוכמה לכאורה
זה פשוט... יכול להיות שגם חוכמה זה משהו שנותנים לך. אני לא יודע איך אנחנו משיגים את החוכמה, אז אפשר ל...
אני אגיד לך פעם את המקור של התוספות. אני חושב איזה מסכת שאומר שנבואה, הנביא מתנבא לא על מה שיהיה, אלא על מה שראוי שיהיה.
כן. אתה אומר שגם נבואה זה לא משהו שהוא מקבל, אלא זה רק ההסתכלות.
הוא לא מנבא עובדות.
אוקיי.
מה שראוי, תוספות,
שאולי הוא יש מצטט אותו קבוע, כן.
אז העניין הזה של היחס בין חוכמה ובינה, נדמה לי שהוא קשור למצוות שני השעירים ביום כיפור. שם בשני השעירים, אז התורה בפרשת אחרי מות מתארת את כל התהליך. דיברתי על זה, אני חושב פעם, אני לא זוכר כבר. כן? אני לא זוכר כבר. אני חושב שגם פה מתישהו.
יש לך גם מאמר.
כן, מאמר שלא יודע. באחד הספרים כתבתי על זה.
לא, הרב מפיץ...
לא מאמר שפורסם, אני חושב. לא מלא איך.
חבר
לתשע. כן. בסדר, אבל בינתיים, אם אתה רואה, כן, אתה כמובן מוזמן. טוב, בכל אופן, אז התורה המצווה בפרשת אחרי מות מדברת על שני השעירים שכחלק מעבודת יום כיפור. ובעצם אם מסתכלים קצת על הפרשה, אז רואים שזה אפילו לא מוצג כעבודת יום כיפור. זה מוצג ככניסה אל הקודש. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש, מבית לפרוכת, אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות, כי בענה נראה על הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר לחטאת, והי לעולה, כתונת בת קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ואבנת בד יחגור, ומצנפת בד יצנוף, בגדי קודש, ואחז במים בשרו לבשה, ואז פר ושעיר, וכל העניינים האלה, ושני השעירים, וכל התהליך. אין כלום על יום כיפור. בינתיים. שום דבר. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. זאת אומרת, כך נכנסים אל הקודש. ואז, והתוודה, כן, על הסעיר, את כל עוונות בני ישראל, ואת כל פשעיהם על כל חטאותם, נתן אותם על ראש הסעיר, שילח ביד אישיתי המדברה וכו'. והייתה לכם, אז זה בסוף, והייתה לכם לחוקת עולם, בחודש השביעי, בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו, שבת שבתון היא לכם, והניתם את נפשותיכם, חוקת עולם וכו'. מה הוא בעצם אומר? יש פה, הרי זה בא אחרי מות שני בני אהרון. שני בני אהרון מתו בגלל שהם נכנסו אל הקודש כנראה לא כמו שצריך לעשות את זה. אז התורה אומרת איך כן צריך לעשות את זה, איך נכנסים ולא מתים? כך, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. כן, זה מה שהוא אומר, דבר אל אהרון ואל יבוא בחולת אל הקודש ולא ימות. זאת אומרת שלא יקרה לו כמו שקרה לבניו. אז כך צריך להיכנס אל הקודש. אז זה, בעצם מה שיש כאן זה פרוצדורת הכניסה אל הקודש. ובסוף הפרשה מופיע שיש דין לעשות את זה אחת בשנה. זאת אומרת להיכנס ביום כיפור, כן, מהעשירי לחודש השביעי, ביום כיפור לעשות את פרוצדורת הכניסה אל הקודש, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם. זאת אומרת, זה לא כמו שאנחנו מבינים את זה בדרך כלל שזאת עבודת יום הכיפורים, זה לא. זה פרוצדורת הכניסה אל הקודש. רק ביום הכיפורים יש דין שצריך לבצע, צריך להיכנס אל הקודש. אתה רוצה לעשות את הפרוצדורה הזאת. באמת הגר"א כותב, הוא מדבר רק על המדבר אומנם, מסיבות שונות, לא משנה, זה רק במדבר ולא בארץ, אבל במדבר היה אפשר לעשות את זה גם בכל יום אחר. גם להיכנס לפני ולפנים, הכל. אפשר להיכנס, אבל בפרוצדורה הזאת. זאת אומרת, אם אתה עושה את כל הפרוצדורה הזאת, אתה יכול להיכנס אל הקודש. זאת אומרת, כל העסק הזה הוא לא קשור בהכרח ליום כיפור. יש דין ביום כיפור לעשות את זה. אבל זה לא מוצג באופן הזה. טוב, שני הסעירים זה כמובן משהו שמעורר את דמיונם של המפרשים, דמיונם או לא יודע, אני כן איך לקרוא לזה, והם תוהים ככה, מה פשר העניין?
זה דורש
הסבר. כן, כן, מה הפשר העניין הזה? סעיר שהולך בכלל להזזל, שהוא לא מוקרב, והוא בכלל זה שמחפר על כל העבירות. הסעיר הפנימי מחפר רק על תומת מקדש וקודשיו, כלום, על שני דברים. הסעיר שמחפר על כל עוונות בני ישראל זה בכלל סעיר שלא מוקרב, זה לא קורבן. הוא הולך לעזאזל, דוחפים אותו שם, מין איזה תהליך שאנחנו לא מכירים דוגמתו בהלכה. זאת אומרת, חוץ מהעניין הזה. אז יש פעם, באבן עזרא כותב שם, ואמר רב שמואל, אף על פי שכתוב בסעיר החטאת שהוא לשם, גם הסעיר המשתלח הוא לשם. ואין צריך. אבן עזרא אומר, כך מפרש רבנו שמואל, אבל אין צריך, לא צריך להגיד את זה. כי המשתלח איננו קורבן, כי לא יישחט. זאת אומרת, אתה לא צריך להגיד שגם המשתלח הוא להשם, כי המשתלח הוא לא קורבן. זאת אומרת, אני מניח שכן, הוא כן מתכוון שזה לקדוש ברוך הוא, עושים את זה בגלל המצווה של הקדוש ברוך הוא. אבל יש פה איזושהי בעיה כאילו של הקרבה לישות אחרת, או משהו כזה, הוא אומר, לא, זה לא קורבן, וזה לא... נגיד הכוונה של הלשמה שנדרשת בקורבנות לשם שישה דברים הזבח נסבח, כן, המשנה במנחות לא קיימת בסעיר לעזאזל, הוא לא נסבח, כן, הוא לא קורבן. ואם יכולת להבין הסוד שהוא אחר מילת עזאזל, תדע סודו וסוד שמו, כי יש לו חברים במקרא, ואני אגלה לך קצת הסוד ברמז. בהיותך בן 33 תדענו, כן, זה הכתב חידה של אבן עזרא. אז הרמב"ן שם במקום כותב כך, והנה רבנו אברהם נאמן רוח מחסה דבר, אבל אני הרחיל מגלה סודו. כן, זה הולך רחיל, זה המשך הפסוק. נאמן רוח מחסה דבר והולך רחיל מגלה סודו. שכבר גילו אותו רבותינו במקומות רבים, הוא מפורש מזה בפרקי דרבי אליעזר הגדול, לפיכך היו נותנים לו לסמאל שוחד ביום הכיפורים, שלא לבטל את קורבנם, שנאמר גורל אחד להשם, וגורל אחד לעזאזל. גורלו של הקדוש ברוך הוא לקורבן עולה, וגורלו של עזאזל שעיר החטאת. וכל, לא קורבן חטאת, זה נקרא שעיר החטאת. וכל הבנותיהם של ישראל עליו. אז זה מין איזה שוחד לשטן ביום הכיפורים שלא יקטרג או מין משהו כזה. והנה הודיענו שמו ומעשהו, וזה סוד העניין. אני קורא זה בדילוגים. כי היו עובדי אלוהים אחרים, הם המלאכים, עושים להם קורבנות, והם להם לריח ניחוח, כן, עובדים עבודה זרה, אלוהים אחרים. והנה התורה אסרה לגמרי קבלת אלוהותם, וכל עבודה להם. אבל ציווה הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים שנשלח סעיר במדבר לשר המושל במקומות, במקומות החורבן, והוא הראוי לו, מפני שהוא בעליו. החורבן, המדבר, השיממון, ראוי לשר הזה שמושל בו, כי הוא בעליו. ומאצילות כוחו יבוא חורב ושיממון. כי הוא העולה לכוכבי החרב והדמים והמלחמות והמריבות והפצעים והמכות והפירוד והחורבן. כן, הוא אומר שהמדבר הוא מדבר, זה לא שהשטן או השדים, אני לא יודע מה, השעירים, כן, השעירים לשדים, שוכנים במדבר כי הוא מדבר. הוא מדבר כי הם שוכנים שם. זאת אומרת, מאצילות כוחם בא החורב והשיממון. כן? ואין הכוונה בסעיר המשתלח שיהיה קורבן מאיתנו אליו חלילה, אבל שתהיה כוונתנו לעשות רצון בוראנו שציוונו בכך. לא צריך להביא קורבן לשר ההוא שמושל שם במקומות ההם, אלא לעשות את רצון בוראנו. וזה טעם הגורלות. כאילו היה הכהן מקדיש אותם בפה להשם ולעזאזל, היה כי עובד אליו ונודר לשמו. אבל היה מעמיד אותם לפני השם פתח אוהל מועד, כי שניהם מתנה להשם. רק עושים גורל, מי לפה ומי לשם, אבל זה הכל בעצם מכוון לקדוש ברוך הוא. והנה רמז לך רבי אברהם שתדע סודו כשתגיע לפסוק, ולא יסבחו עוד את זבחיהם לסעירים. איך הוא רמז את זה? כי זה הפסוק שמופיע 33 פסוקים, יותר מאוחר, ביותך בין 33 תדענו, הכוונה 33 פסוקים אחר כך כתוב, ולא יסבחו עוד את זבחיהם לסעירים. כן? מה הכוונה? שאם תעשה את הפרוצדורה הזאת ותביא את שני הסעירים, יותר לא יסבחו את זבחיהם לסעירים. זאת אומרת, זה בא לטפל ביצר הזה של העבודה זרה, בזביחה לסעירים. ולא עכשיו בדילוג, ולא אוכל לפרש, כי היינו צריכים לחסום פי המתחכמים בטבע, הנמשכים אחרי היווני, כן זה אריסטו, אשר הכחיש כל דבר זולתי המורגש לו, והגיס דעתו, כי נתגעה, לחשוב שהוא ותלמידיו הרשעים, כי כל עניין שלו השיג אליו הוא בסברתו, איננו אמת. כן, אלה שמסתמכים רק על ההיגיון שלהם, על הסברה שלהם, ולא מוכנים לקבל שום דבר מעבר לזה. איך זה קשור לעבודה זרה שהייתה קודם? מה הקטע הזה עושה פה בכלל? לא ברור.
כי זה, אז כל הסיפורי שדים האלה דורשים איזשהו... הערת ביניים, שלא יראה לך יותר מדי מוזר אם אתה לא מצליח להבין את זה מעצמך. הוא בא ומספר לנו פה על שדים שיוצרים שיממון במדבר, אז אולי הוא צריך להעיר, כן, אבל תדע שזה בסדר, אתה לא צריך להגיע.
אתה לא בסדר.
גם אם אריסטו חושב שזה לא נכון, אני יכול לספר לך שיש שדים, כי אני...
אתה אומר שיש את המהלך שלו, זה לא שם מכוון נגד אריסטו, אלא משהו הסביר פה, יכול להיות שאריסטו לא יקבל, זאת הערה צדדית. זה לא, אוקיי, יכול להיות, לא חשבתי על זה. אני חושב שיש פה משהו אולי אפילו גם יותר מהותי, אבל לא יודע, באמת יכול להיות שזה נכון. טוב, אז בעצם מה כתוב כאן? כתוב כאן שהשעיר לעזאזל הוא לא קורבן, הוא הולך לשער המושל שם במקומות השיממות, ובזה אנחנו נצליח לפתור את הבעיה שלא יסבחו עוד את זבחיהם לשעירים. ואז גם איכשהו זה אמור לסתום את פיו של מפיהם של המתחכמים בטבע, אלה שנסמכים רק על ההיגיון והמדע, אפשר לקרוא את זה בשפה שלנו. כן, כל דבר שהוא זולתי המורגש לא קיים, גם את זה אמור לעשות באיזושהי צורה. אז פה אני לא אכנס לפרטים ההלכתיים של השעיר לעזאזל, אבל אפשר להראות דרך הסתכלות על ה... מסלול שהשעיר הזה עובר, שקורה שם תהליך מאוד מוזר, מוזר הלכתית. זה פעם ראשונה נתתי את השיעור הזה בירוחם, בישיבת הסדר, ואז אמרתי להם, שהיה באופנה ככה לעשות, גם בטח זה עדיין, לעשות טיולים בשטח עם תנך, כן? יש כאלה שעובדים עם מגדיר, צמחים או בעלי חיים, אז יואל בינון וחבורתו, זה סיורים בשטח עם תנך. אמרתי להם, אנחנו נעשה סיור בשטח עם רב חיים. אני אלך עם רב חיים ונעשה סיור בשטח. אז הלכנו בעקבות השעיר לעזאזל, וניסינו לעקוב אחרי המעמד ההלכתי שלו. ומתברר שקורה שם דבר מאוד מוזר. זאת אומרת, השעיר לעזאזל בהתחלה לוקחים את שני השעירים, צריכים להיות שווים בקומה, בדמים, במשקל, המשנה אומרת, זה לא מעכב, אבל הם צריכים להיות שווים. עושים הגרלה. את ההגרלה הזאת, זאת אומרת, אחרי ההקדשה ששני הסעירים הם קורבנות, מי שמעלה את השעיר לעזאזל, או אחד מהסעירים בחוץ, זה כמו העלאת קורבן בחוץ. זאת אומרת, יש איזה קדושת קורבן, בסדר? אחרי זה מגרילים את זה, קובעים אחד להשם, אחד להזזל, יש שם דיון ברשי וטועבן וכל מיני, איך בדיוק נעשה את ההגרלה, אבל די ברור שזה, זאת עבודה. אבל זה חלק מי, כמו הקרבת קורבן, דורש כהן או כל מיני דברים כאלה. אחרי ההגרלה, אז כבר יש, יש ייעוד לכל אחד משני הסעירים. אחד מיועד לפנים, אחד מיועד לחוץ. אבל עדיין, גם הסעיר שמיועד לחוץ, יש לו מעמד של קורבן. אפשר לראות את זה, אסור לעבוד בו, יש כל מיני הלכות שהגמרא מביאה, שאסור לעבוד בו, זה באופן עקרוני צריך לעשות הכל בכהן, רק האיש איתי, כשמשלחים אותו, כבר יכול להיות גם לא כהן. אז לכתחילה עושים את זה בכהן, אבל זה לא חייב להיות כהן. ואז משלחים אותו למדבר, איש איתי וכו', הוא אמור לדחוף אותו מהצוק. בשלב הזה, כבר מתחילות להתעורר מחלוקות ראשונים, האם הוא קורבן או לא. למשל, היו מתלשים בשערו בדרך החוצה, אז כולם שואלים, איך אפשר לעשות דבר כזה לקורבן? שלא לדבר על איך עושים דבר כזה ביום כיפור, מבחינת תלישה. אבל אומרים, טוב, בשלב הזה הוא כבר לא קורבן. ואז הוא מגיע לצוק, הולך את כל הדרך במדבר שם, ואגב, האיש האיטי הזה יכול לאכול ולשתות ולצאת חוץ לתחום, זאת אומרת, הוא יכול לחלל את היום כיפור חופשי, מגיע בסופו של דבר לצוק, ושם הוא אמור לדחות אותו למטה.
אין סוכות, אבל יש שמונה סוכות.
כן, יש סוכות בדרך, כמובן, שיושבים שם, ויש לו אוכל שם, זה חלק מהעניין שיש לו את האוכל שם, ובסוף הוא אמור, השילוח...
יש שזה כאילו, בגלל תחום שבת, אז כאילו, מסוכה לסוכה, איך אני זוכר פשוט. מסוכה לסוכה לבן אדם ראשון, מסוכה שנייה לסוכה שלישית
לבן אדם אחר. כן, יכול להיות. אני כבר לא זוכר, אבל יש שם הסוכות, אני לא זוכר אם זה בגלל תחום שבת.
המלווים שלו, לא הוא,
הוא הולך,
אותו בן אדם.
לא, האיש האיטי ודאי לוקח את זה. האיש איטי אחד הולך את כל הדרך, הוא אומר, כתוב. הוא עובר על תחומין, הוא מותר לו לאכול, הוא עובר על הכל. אבל הסוכות שם אני לא יודע, אני לא זוכר כרגע אם קושרים את זה לעניין התחומין, אבל... אבל הוא אכל, וכל מה שאמרתי. עכשיו, השילוח יש מחלוקת אם הוא מעכב או לא. נורא מוזר. והדחייה, כתוב בגמרא שהיא לא מעכבת. אתה יכול להגיע לצוק ולא לדחוף אותו בכלל. אתה יכול לעשות את כל הפרוצדורה, לקשור לשון של זהורית ולא לשלוח אותו לחלק מהשיטות. לא הבנתי, זה סעיר המשתלח. זאת אומרת, כל מה שעשית פה, זה רק בשביל בסופו של דבר לשלוח אותו ולדחות אותו מהצוק. יותר מזה, כתוב שם, שאחרי שאתה דוחה אותו מהצוק, אתה יכול לקחת אותו ולאכול אותו. אין שום איסור, הוא לא איזה קדוש, שם הוא ודאי כבר לא קורבן. יותר מזה, אתה יכול לקחת...
הוא נשאר בחיים?
לא, גם אם הוא לא נשאר בחיים. אין שחיטה. אפשר לאכול אותו בלי שחיטה.
אה, מותר.
כן, בטח. כן, הדחייתו זו שחיטתו, אפשר לאכול אותו בלי שחיטה. יש רבנו טעם על זה, קצת ויכוחים, רבנו טעם כותב את זה כדבר פשוט. אבל הוא אומר, יותר מזה, אם אתה לא דחית אותו מהצוק, הרי הדחייה לא מעכבת, כשאתה מגיע לצוק, אתה יכול לעשות עכשיו על האש. זאת אומרת, להגיע לצוק, לקחת את הדבר הזה, עכשיו לא דחית אותו, אז אתה כן צריך שחיטה, הדחייה היא תחליף לשחיטה. אבל אם לא דחית, אז אתה צריך לשחוט, אבל אין בעיה. זאת אומרת, אתה יכול לשבת בצוק, במקום לדחות אותו, תעשה קומזיץ. זאת אומרת, תשחט אותו, תעשה על האש, ביום כיפור. זה יכול לעשות מה שאתה רוצה. משהו פה נורא מוזר. זאת אומרת, מה הולך פה? יש פה משהו שמעורר תחושה של איזשהו התפקחות מחלום. מין כזה, אתה מתחיל עם איזה קדושה, שמי שמעלה את זה בחוץ, אז הוא חייב מיטה, וכל מיני דברים, כן, קדושת קורבן, ומי שאסור לעבוד בו, ואסור לסמוך עליו, ולהישען עליו, וכל מיני דברים. והולך ומתפוגג לאורך המסלול הזה, ובכל שלב הלכתי אפשר לראות שיש יותר ויותר שיטות, ויותר ויותר אספקטים, שמראים שזה כבר מפסיק להיות קורבן פתאום. בהתחלה זה קדוש בקדושת קורבן, ואחרי זה לא קורה שום דבר. אבל יש פה משהו מאוד, מאוד מוזר. אנחנו גם יודעים שהכלל הוא, גמרא בנדרים, מדברת על קדושת הגוף. אז יש שם מחלוקת בין אביי לברפדה, אם קדושת הגוף פוקעת בכדי או לא פוקעת בכדי. להלכה אנחנו פוסקים שקדושת הגוף לא פוקעת בכדי. מה זאת אומרת? שאם דבר קדוש בקדושת הגוף, נגיד משהו שקדוש לקורבן, אז אי אפשר להקדיש אותו נגיד לזמן קצוב, הוא יהיה קדוש לשבוע, אחרי שבוע ייפסק, אין דבר כזה, כי קדושת הגוף לא יכולה לברוח מאליה אחרי שבוע, זה לא קורה לבד. אתה יכול לחלל את הקדושה אולי, לפעמים, תלוי מה אתה עושה, אבל זה לא יכול לקרות לבד. אז אתה לא יכול לעשות קדושת הגוף לזמן, אתה לא יכול להתנות על קדושת הגוף, זאת אומרת להקדיש בקדושת הגוף בתנאי. כך שאם לא יתקיים התנאי, אז קדושת הגוף תפקע, אין דבר כזה, צריך מעשה כדי להפקיע קדושת הגוף, היא לא פוקעת בכדי. אומרת, בדיבור בלבד היא לא פוקעת. עכשיו, פה, זה היה קדוש בקדושת הגוף, לא קרה שום דבר, וזה נעלם, זה התעדה. אז מילא, אחרי שהוא נדחה מהצוק, אז אפשר להגיד, נעשתה מצוותו. יש כלל בהלכה, שאין לך דבר שנעשתה מצוותו ומועלין בו. זאת אומרת, גם דבר שקדוש בקדושת קורבן, ברגע שהמצווה בוצעה, אז גמרנו, אז קדושתו פוקעת. אבל כאן... מה?
זה לא בכדי, זה נעשה מעשה.
כן, בדיוק. אבל פה אתה, השילוח בכלל לא מעכב לחלק מהדעות, הדחייה ודאי לא מעכבת, אז בעצם איזה מצווה בדיוק נעשתה פה? זאת אומרת, אין פה, הוא מיועד למשהו שבכלל לא מתבצע, וזה עדיין לא מפריע לנו לראות אותו כחולין בסוף. והשאלה היא מה, מה פשר העניין הזה? אז נדמה לי ש, בתמונה הכללית, אני כבר אקדים אולי את הסוף, ואז אני אחזור לפרט קצת יותר. באמת, אני חושב שהתהליך הזה של השכל המשתלח, ועוד צריך להגיע גם לחוכמה ובינה בסוף, אני כל זה זה רק המסגרת. התהליך הזה שאותו עוברים, זה איזשהו תהליך שבאמת של התפקחות מחלום. אנחנו בעצם שולחים קורבן לסעירים. והמטרה של העניין הזה, זה... ליצור סיטואציה שבה יש שני סעירים שווים בקומה, במשקל, בדמים. אחד מהם מיועד להיכנס עד הסוף פנימה, לפני ולפנים, ואחד מהם עד הסוף החוצה, במקום החורב והשיממון והסעירים וכל העניינים האלה. זה מין ניסוי מטאפיזי כזה, כן? זה ניסוי... בוא נראה מה יקרה, בוא ניקח, נלך עד הסוף פנימה לקודש, עד הסוף החוצה, כן? פנימה אל החוץ, כן? ונראה מה יקרה.
סוג של אפקט הפרפר כזה. יש פה שניים שהם אותו דבר לחלוטין, הכל 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 זה, בכלל מגיע למקום הכי טוב, מגיע למקום הכי טוב.
אוקיי, אפשר לראות את זה גם כך. ובסופו של דבר, בסוף התהליך, אז אתה נכנס לפני ולפנים, אז בסדר, אז אתה, לא יודע, עולה במדרגות הקדושה, לא יודע, אתה מצפה ששם ההבנות יתקפרו והכל יהיה בסדר, אבל לא, זה קורה עם השני. השני נושא עליו את כל הבנות בני ישראל המדבר, בזה מתקפלו, זה נפסק להלכה, גם ברמב"ם, גם הגמרא. השעיר להזזל הוא זה שמחפר ביום כיפור, לא השעיר הפנימי. השעיר הפנימי זה רק על תומת מקדש וקודשיו. אז מה קורה שם? נדמה לי שמה שקורה שם זה איזושהי אמירה שאומרת לנו שהחטאים שלנו לאורך השנה הם תוצאה של איזה שהם חיים בתור בידיון, תוך חלום. והתהליך הזה מטרתו לעורר אותנו מהחלום הזה, לפקח אותנו מהחלום הזה. ברגע שאנחנו נתפקח, זה מה שמחפר על החטא. ומעלה גם לא יסבחו עוד את זבחיהם לסעירים. כי מה שקורה כשאנחנו נכנסים עד הסוף החוצה, אנחנו מגלים שאין שם שום דבר. תחשבו כי הסיפור של לואיס קארול, אליזה בארץ הפלאות. אז היא מתחילה הרי עם כל הסיפורים, עם מלכת הלבבות, כובען המשוגע, וכל הפתקאות שהיא עוברת שם, ואז בסוף היא מתעוררת ליד הנחל, ולא, כמובן הכל היה חלום. אז גם פה אותו דבר, זאת אומרת, אתה עושה תהליך, יש קדושה ואסור לעבוד עם השעיר הזה והכל, אתה מגיע עד הסוף, שם אתה בכלל רוצה לעשות שום דבר, אתה מגלה שבעצם אין כלום, יש לך סתם תלה ביד, תאכל אותו אם אתה רוצה. אין לך כלום. זאת אומרת, אתה לוקח קורבן לשעירים, ואתה מגלה שאין שעירים, אין כלום, זה סתם, זה הזיות, אתה חי בתוך הזיות. העבודה זרה, כמשל חטא בכלל, היא תוצאה של חיים בתוך בועה. צעירים אגב, בשפה הקבלית.
גם עבודת הקודש. מה? לפי זה גם עבודת הקודש וגם עבודה זרה.
למה?
שמיים זה אותה אשליה. זאת אומרת, יש לך את האשליה של העבודה לצעירים שבסוף אין שם כלום, אבל גם עבודת הקודש.
למה?
גם המצוות שלך וגם העבירות שלך בסופו של דבר אתה מתפקח ומגלה שאתה עושה שזה שום דבר.
למה זה שום דבר?
לפי המשל הזה.
למה?
כי זה לא
עשה
את האפקט, אתה חי באיזשהו, מה שאמרת, תחושה של חלום כזה?
למה? מה שנכנס פנימה, מה קרה? הוא נשאר קדוש כמו כל קורבן אחר, מה קורה שם? לא קורה שם כלום.
לא, שזה עכשיו ילך ויחפר, העבודה הקדושה, התעלות הקדושה הזאת, שאתה חושב שקורית, היא לא באמת קורית.
למה? היא קורית, למה לא קורית? למה? לא הבנתי.
זה לא מה שכיפר, נכון?
לא, זה מה שכיפר, זה הקדושה, לא קשה, הכפרה זה לא הקדושה, זה שני דברים שונים. אמרתי קודם, המטרה של כל העניין הזה זה כניסה אל הקודש בכלל. זה לא כפרה. כפרה זה מה שאנחנו עושים ביום כיפור. כניסה על הקודש, כניסה על הקודש. אתה נכנס על הקודש, אתה מתעלה, הכל קורה. זה קורבן רגיל לכל דבר. אבל מה שבא בצד השני, מה שבא איתו, זה השעיר להזזל, ושם בעצם אתה מגיע בסוף, אתה מתעורר, אתה רואה שהכל חלום. הקדוש בקדושת קורבן והתעדה. אין סעירים, אין שום דבר. בשפה הקבלית סעירים, שדים, זה יצורים בלי שורש. זה נקרא סעירים. בדרך כלל, בתפיסה הקבלית, לכל יצור, יש שורשים בעולמות הגבוהים יותר. זה משתלשל מעולם לעולם. סעירים זה לא, זה יצורים שאין להם שורש בעולמות יותר גבוהים. הם נמצאים בעולם שהם נמצאים, וזהו. הם שם, אין להם משהו מעליהם. אז במובן הזה, הסעירים, אתם יודעים שהרמב״ם לא קיבל את קיומם, כמובן, של שדים ודברים כאלה, הרמב״ן כן. יש ויכוח בין הראשונים איך להסתכל על זה, אבל גם מי שכן מקבל את קיומם, זה סוג של מציאות וירטואלית במובן מסוים. זאת לא מציאות שבאמת קיימת. אוקיי? אז לכן בעצם מטרתו של המסע הזה זה לגלות את העניין הזה. ולכן אתה מתחיל עם הגרלה בין שני סעירים שהם צריכים להיות שווים בקומה, במשקל, בדמים ובכל המובנים החיצוניים. בשביל מה? זה מסביר רבי יצחק קוטנר. אז הוא אומר שעל פורים, בפחד יצחק על פורים. אז הוא אומר, כתוב, חייב אדם נבסו מיד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. למה? הרי כל העבודה של פורים זה כדי להבין את ההבדל בין ארור המן לברוך מרדכי. אבל להפך, זה כל הרעיון, שצריך להבין שזה ארור וזה ברוך ולהפיק את הלקחים. מה זה, עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, למה צריך להגיע למצב הזה? אז הוא אומר שכדי להבחין בין שני דברים, אנחנו חייבים לטשטש את כל ההבדלים הלא רלוונטיים ביניהם. זאת אומרת, אם יש שני, נגיד, כמו בספרי ילדים, כן, שמציירים את יעקב ועשיו, אתם מציירים יעקב הוא פני מלאך, ועשיו זה איזה רשע מרושע כזה, מין בהמה כזו, צעירה, אם כן, ממש כמו הספרות האנטישמית, רק לכיוון ההפוך, אז זה מותר. אז הציורים האלה הם גם ציורים מזיקים, לא רק שהם לא נכונים. הציורים מזיקים, כי הם בעצם מפנים את תשומת הלב להבדלים חיצוניים. בעצם עשיו נתפס כמשהו שלא... הוא לא דמות לחיקוי, הוא לא ראוי, לא ראוי להיות בן אדם, כן, שלא כדאי ללמוד ממנו. למה? כי הוא נראה מן רשע כזה וסעיר, לא בגלל מה שהוא בוחר לעשות. עכשיו, להפך, אם אתה רוצה לחדד את ההבדל בין יעקב לעשיו, אתה צריך לצייר אותם כתאומים זהים. ואז להגיד, אוקיי, והוא בחר בזה וזה בחר בזה, וההבדל הוא תוצאה של מה שהם בחרו בו, לא איך שהם נראים ואיך שהם נולדו, מה זה רלוונטי? איך שהם נראים. אז גם פה, שני הסעירים צריכים להיות שווים בקומה, במשקל בדמים, כך אומר רבי יצחק קוטנר, כדי לטשטש את כל ההבדלים הלא רלוונטיים, שלא נחשוב שהסעיר הזה הוא טוב, כי הוא שמן, הוא מפותם, הוא יותר טוב, לכן הוא בעצם הסעיר החשוב יותר. לא, הוא טוב בגלל שהוא נבחר להיות לפנים. הוא נראה בדיוק אותו דבר כמו ההוא של החוץ. כל השאלה, ההגרלה זה ייצוג, הרי כל המסע הרוחני הזה שאני מתאר כאן, אז הכל מייצג בעצם דברים שאנחנו אמורים לעבור. הסעירים הם רק, אתם יודעים, כמו שרבי מאיר ידע משלי שואלים. מה זה משלי שואלים? אז משר אשי שם מסביר שכשאתה נותן לבן אדם משל, אתה מוכיח אותו, אל דבר עליו. ספר לו סיפור על שואל. קרא שואל שעשה כך ובא הזה ועשה לו כך וזה. למה כי אם אתה מדבר עליו הוא לא יקבל. מיד מתעורר אנטגוניזם. ספר לו סיפורים על שואלים. בסדר? הרבה פעמים כשמדברים, כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, אדם לא רואה נגעי עצמו. כן, כהן, מדובר, הוא לא משנה. אדם לא יכול לבקר את עצמו. אני נראה לי לעצמי בסדר בדרך כלל. אם אתה רוצה לעשות איזשהו מסע פנימי, תלביש את זה על איזשהם שני סעירים כאלה ו... תתבונן במה שקורה להם, ואז תנסה להסיק את המסקנות לגביך. אז כאן אתה בעצם עושה הגרלה, שהגרלה משקפת את מה שקורה אצלנו בשעת הבחירה. אנחנו בוחרים בין טוב לרע, זה בעצם מה שמתבטא על ידי ההגרלה בין הסעיר לזה. ומה שקובע את היחס לסעירים הוא ההגרלה. לא איך שהם נולדו ולא שום דבר, כמו שבבני אדם. מה שקובע אם אנחנו כאלה או כאלה, זה במה בחרנו, לא איך נולדנו ואיך אנחנו נראים.
הגרלה ובחרנו זה דברים
הפוכים. מה?
הגרלה ובחרנו.
לא, זה... ברור, סעירים לא בוחרים, מה לעשות?
לא, שיבוא הכהן ויבחר.
לא, גם הכהן אין לו לפי מה לבחור, לפי מה הוא יבחר. סתם, זה יהיה הגרלה. זה שווייץ, זה הבחירות של שווייץ, זה הגרלה.
אז אל תעשה כלום, כי במשל זה קצת הורס.
לא, זה לא הורס, ההגרלה אומרת לך, זה לא מה שטבע העולם עושה, אלא זה מה שמעבר. עכשיו שם זה הגרלה, אצלך זה בחירה, לא משנה, אבל זה רק בא להיות משל, זה לא בא לייצג את זה אחד לאחד. ואז בעצם מה שקורה זה שהתוצאה של הבחירה שלך, אתה יכול בוחר בין טוב לרע, ואתה נבחן על סמך הבחירה שלך. על סמך זה אתה נבחן. עכשיו, כשאתה בוחר ברע, ואתה הולך עם זה עד הסוף, ואתה מגלה שבעצם זה פשוט שטות. זה כמו שתמיד מתחרטים אחרי שעושים משהו שהוא לא בסדר, אז בהתחלה כשאנחנו עושים את זה, אנחנו מסבירים לעצמנו באלף צורות למה בעצם זה טוב וזה נכון ואין בעיה ושאל זאת הזה. אחרי שעשינו את זה אנחנו מבינים היטב שזה שטויות, שעבדנו על עצמנו. ובמובן הזה זאת ההתפקחות, זאת ההתפקחות של השעיר לעזאזל. אתה בוחר ברע, בוא נעשה ניסוי עד הסוף, נלך עד הסוף, תהיה רשע גמור כביכול, כן? תלך עד הסוף למקום חורב ושיממון, תביא קורבן לשעירים, בסדר? ואז תראה שאין שעירים, לכל שטויות. כשאתה מגיע לשם, למקום שאליו אתה הולך, אתה רואה שאין שם שום דבר. וזה מה שכתוב שם בסוף, ולא יזבחו את זבחיהם לשעירים. אז ברגע שאתה עושה את הניסוי הזה, אז אתה בעצם מגיע למצב שאתה מבין שאין מה לזבוח זבחים לשעירים. או בנמשל, שהחטאים הם תוצאה של שאנחנו עובדים על עצמנו. זאת אומרת, אם זה כמו שאומרים, מישהו מאוד חולה מגיע לרופא, אז הרופא מטפל בו, הוא מתרפא, הוא אסיר תודה. תודה, דוקטור, וזה כמה אני חייב לשלם לך. זאת אומרת, כמה שהיית רוצה לשלם לי לפני שעה. אחרי שאני בריא, זה כבר הפריץ במוישה. הפריץ אומר למוישה, עזוב, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מפרנס אותך, הרי אני מפרנס אותך. אז מוישה אומר, לא, זה הקדוש ברוך הוא שולח לנו את פרנסתנו, אנחנו מודים לו כל בוקר. אז הפריץ אומר לו, אתה יודע מה מוישה, בסדר, אם זה מה שאתה חושב, אז אני גוזר עליך עכשיו ללכת ליער. בלי קשר עם הציביליזציה, ובוא נראה אם הקדוש ברוך הוא יפרנס אותך. הוא הולך ליער, מסכן, לא יודע מה לעשות, מתפלל לקדוש ברוך הוא, בינתיים הפריץ, אומר לעוזר שלו, שים לו סל עם אוכל כל בוקר ליד העץ. כשהוא יחזור, הוא יגיד לי, וואו, איזה נס, הקדוש ברוך הוא פרנס, אני אגיד לו, הנה, תראה מי פרנס אותך. כמובן, הוא שם לו את הסל, והבחור ממש מתפעל, איזה נס נעשה לו, הוא חוזר שמח וטוב לב, שואל אותו הפריץ, נו, מה קרה, מוישה? היה לך מה לאכול? הוא אומר, בטח, הקדוש ברוך הוא שלח לי סל כל בוקר. אז הוא אומר לו הפריץ, מה אתה עושה צחוק? הוא קרא למשרת שלו, אומר לו, תגיד לו, מי שם שם את הסל כל בוקר? הוא אומר, כן, אני, הפריץ, אמר לי לשים שם. הוא אומר, בסדר גמור, ככה הקדוש ברוך הוא פרנס אותי. הוא אומר, דרכך, זאת אומרת, זה... אז זה עוד פעם, אותן אשליות שמתפקחים.
אבל זה נכון. זה נכון.
כן. טוב, בכל אופן, אז זה...
זה
מסוכן
מהאגדות האלה.
יש איזו
סכנה באגדות האלה.
כן,
סכנה. עד לפני כמה דורות, כשאדם היה חולה, לא היה הרבה מה לעשות, אפשר היה להתפלל.
כן, לא אמרתי שלא צריך לעשות, כן.
שולף איזה אנטיביוטיקה ואדם בריא, אז מה זה אומר?
אתה מכיר את זה שמישהו נתקע באמצע המדבר, שהיום אנחנו מסיפורים. מישהו נתקע באמצע המדבר, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שישלח לו איזה... לא יודע מה, איזה אורחת גמלים, או מישהו שיוציא אותו מפה, הוא לא יודע מה לעשות, איך יוצאים מפה. באיזשהו שלב הוא רואה שעוברת שם איזה אורחת גמלים, הוא אומר, אם תשלח לי, אני אחזור בתשובה, אני אגמור את השס, אני אעשה מה שאתה רוצה. ואז מגיעה אורחת גמלים, ככה עוברת, ואני אומר, אין צורך, הסתדרתי כבר, הכל בסדר. אוקיי, בכל אופן, אז לענייננו, אז יש פה בעצם איזשהו סוג של מסע התפקחות, נקרא לזה ככה. זה העניין של שני השעירים, ולכן לא יסבחו את זבחיהם לשעירים. עכשיו לענייננו, אם אני רוצה ליישם את זה לגבי חוכמה ובינה, ולהבין מה זה קשור ליווני ותלמידיו שם ברמב"ן, אז ניתן לזה איזושהי פרשנות טיפה יותר מודרנית. כאן אני מגיע לחוכמה ולבינה. בינה... בעצם במהותה זה להבין דבר מתוך דבר. וחוכמה, זה מה שהוא אמר רב דליה, זה הדברים שאותם אנחנו תופסים באופן בלתי אמצעי, באופן ישיר. אוקיי? Okay? עכשיו, אנחנו יודעים שיש, יש, חזל אומרים שיש 50 שערי בינה בעולם. 50 שערי בינה נבראו בעולם וכולי, יש איזה כל מיני, כמה מקורות שמביאים את זה. אבל יש במשלי, יש פסוק, כל פעל השם למענהו וגם רשע ליום רע. אז הגרא על הפסוק הזה כותב כך, ואמר כל פעל השם וכולי, כי 50 שערי בינה נבראו בעולם. ושער ה-50 לא נתגלה עד ביאת הגואל, שהוא סוד אלמא דחירות. שהוא סוד עולם החירות. והיינו, כי להסיטרא אחרא אינו רק ממתת שערי טומאה, ושער ה-50 אין לו. וכאשר נתמלא כל הממתת שלו, אז יתבאר הוא מן העולם, כי יבאר כאשר יבאר הגלל עד תומו. ולכן יתגלה שער החמישים, ויתבאר הוא מן העולם. וזהו כל פעל השם למענהו, הוא נון שערי בינה, 50, וגם רשע, גמטריה וממתת, שערי תומעה ליום רעה, כי לפרוח השעים וכולי, להישם דם הדעת. מה הוא מתכוון לומר? כתוב בפסוק, כל פעל השם למענהו, וגם רשע ליום רעה. כל זה 50 בגמטריה. וגם, ואף ג' מ' זה 49. אז הוא אומר, כל פעל השם למענהו, יש 50 שערי בינה. אבל כנגדם יש רק 49 שערי תומעה. וגם רשע ליום רעה זה השערי תומעה. יש הבדל. זה 50 וזה 49. ועוד הוא אומר שמה ששער 50 לא, כאשר מתמלא כל הממתת שערי תומעה הוא מתבאר. זאת אומרת, אין שער 50 בעצם, כן? אוקיי, אז מה הפשר העניין הזה? איך זה עובד? יש כמה קשיים, הלשם מביא את הגרא הזה, והוא מקשה עליו כמה קשיים. הוא אומר, א', יש מדרש שאומר שבני ישראל כשהיו במצרים הם שקעו ב-49 שערי תומה. ואז הקדוש ברוך הוא דילג על ההרים, קיפץ על הגבעות והוציא אותם מוקדם. למה? כי אם הם היו שוקעים בשער ה-50, אי אפשר היה להוציא אותם. אז רואים שיש שער ה-50. אז איך הגרא אומר שיש רק 49? זה נקודה אחת. נקודה שנייה, למה יש פה 50 ופה 49? בדרך כלל זה כנגד זה עשה אלוקים. למה פה זה 50 ופה זה 49? זה אמור להיות באותו מבנה. ודבר שלישי, למה ההפך משערי בינה זה שערי כסילות? זה לא שערי כסילות, זה שערי תומעה. למה תומעה זה ההפך מבינה? בינה מול כסילות, תומעה מול קדושה, אבל למה בינה ותומעה זה שקצת מזכיר את החכם והרשע בהגדה של פסח, איכשהו זה תמיד מצטייר שהחכם והרשע הם שני אנטיתזות. שתי אנטיתזות, אבל חכם ורשע זה לא הפכים. יש צדיק ורשע, הוא חכם וטיפש. אז למה חכם הוא ההפך של רשע? ואומנם לא כתוב שם שזה ההפך, אבל ככה זה מצטייר.
כן, עם נבל ולא חכם.
עם נבל ולא חכם. כן, חוכמה בהרבה מאוד מקומות, במקורות, גם בנח וגם אצל חז"ל, מוצגת כאנטיתזה של רשעות או של נבלות. והשאלה...
חוץ מזה
שהרשע
שם נשמע די חכם.
מה?
חוץ מזה שהרשע שם מצטייר די חכם.
כן, אולי חכם, אינטלקטואלי, ועדיין
זה... כן, לא יודע אם חכם
במובן שזה. שאלה, מה זה חכם? כן. אז זה מה ששואל בעל הלשם על הגרא. מה הפשר התמונה הזאת שהוא מתאר? אז פה אני חושב שאפשר להסביר את זה כך. יש... השאלה הראשונה שאותה אולי אפשר לשאול, זה למה בעצם המטאפורה שבה אנחנו משתמשים, אני אסגור בסוף את כל ה... יש פה קטעים שונים, אבל אני מקווה לסגור את זה בסוף. למה המטאפורה שבה אנחנו משתמשים זאת מטאפורה של שער? שערי בינה. למה שערי? שער בדרך כלל זה משהו שמוביל ממקום למקום, נכון? שער מהחוץ פנימה, מחדר לחדר, לא משנה, אבל זה מוביל אותנו ממקום למקום. אז בינה, שמשמעותה זה בעצם להבין דבר מתוך דבר, המטאפורה הרלוונטית שם זה שער. נכון? יש שערי בינה. הבעיה ששרשרת שהיא כולה שערים, אין לה שום משמעות. שער אמור להוביל ממקום למקום. זאת אומרת, אם אין איזשהו מקום שאליו הוא מוביל, או מקום שמנו הוא יוצא, אין לזה שום משמעות. ולכן בעצם ברור שבין השערים אמורים להיות חדרים. זאת אומרת, יש שער, חדר, שער, חדר, שער, חדר. אוקיי? כמה חדרים יש? יש 49 שערים.
51?
לא,
לא, 50
שערים.
לא,
אם יש 50 שערים, יש 49
שערים. לא, 49 שערים, כן. 49 שערים, נגיד.
50 חדרים.
50 חדרים?
כולל
הראשון והאחרון.
לא, תלוי אם אתה חוסם את זה, התחלה בסוף זה שער, או שהתחלה בסוף זה חדר.
כן, אז אני הייתי מצייר את זה אחרת, זה בעיית תנאי שפה, מה שנקרא במתמטיקה. השאלה איך אתה סוגר את השרשרת. אם אתה סוגר אותה על עצמה, בעיגול, אז כמה...
אותו מספר.
אותו מספר, נכון? אז זה 49 חדרים. אבל אם אתה משאיר את זה כשרשרת פתוחה, אז זה 50 חדרים, נכון? יש חדר אחד יותר. זה שני המודלים שעליהם אנחנו מדברים, שרשרת סגורה ושרשרת פתוחה. שרשרת סגורה יש לה 49 שערים ו-49 חדרים. שרשרת פתוחה יש לה 49 שערים ו-50 חדרים. בעצם המשמעות של העניין היא המשמעות הבאה. כשאתה גוזר דבר מתוך דבר, זה מה שנקרא בינה, בסופו של דבר אתה יכול להישאר עם כלום. כי כל מה שאתה יכול באמצעות הבינה לדעת, זה שאם זה נכון, אז גם זה נכון. ואם זה נכון, אז גם זה נכון. כמו בלוגיקה או במתמטיקה, כן? נגיד מי שבמתמטיקה, נגיד, למד גיאומטריה. ונגיד שהוא אומר, זה כן, שאלה שפעם שאלתי תלמידים, מה יותר נכון בגיאומטריה, המשפטים או האקסיומות? למשפטים יש הוכחות, לאקסיומות אין. בסדר? אז השאלה מה יותר נכון? אז רובם לא נפלו בזה, רובם הבינו, היו כאלה שכן. ברור שהמשפטים לא יותר נכונים מהאקסיומות, כיוון שהוכחה פירושה להעמיד את המשפט על האקסיומה, על האקסיומות.
אבל השאלה אם הם נכונים במידה שווה גם כן שאלה.
אה?
יש שאלה אם הם נכונים במידה שווה.
אם ההוכחה היא תקפה, אז אני חושב שכן.
אבל זה כבר טיפה יותר, טיפה יש מקום.
יש
לא, אבל אם דויה לה. אז לא, יש פה עוד כמה הנחות, עוד כמה דברים שיכולים לקרות.
לא, אני אומר, תיקח את כל ההנחות. ותבנה טיעון תקף. אם הטיעון הוא תקף, אז לא יכולה להיות נפילה בעוצמת ה...
יש גריאותה, בהוכחה יש
גריאותה. למה? אה, אולי היא לא נכונה.
כן, זה מה שאני אומר.
בסדר, אבל בהנחה
שהוא... מקסימום באותה רמה, אבל טיפה פחות.
זה כמו... מתמטיקה לא מפריחים. מתמטיקה לכל יותר מוציאים טעות. בפיזיקה אתה יכול להפריך תזה. אתה עושה ניסוי ואתה מגלה שהתזה לא נכונה. במתמטיקה אי אפשר להפריך, לכל היותר יש טעות בהוכחה. זאת אומרת, זה הכל. אני מדבר בהנחה שאין טעות בהוכחה, אז בעצם זה אותו דבר, אוקיי? אז זאת אומרת שכל המבנה הזה בסופו של דבר יונק את משמעותו מהאקסיומות. אם אתה מקבל את האקסיומות, אז כל התיאורמות, כל המשפטים שנגזרים מהאקסיומות, מלמדים אותך עוד ועוד דברים. אבל אם אתה לא מוכן לקבל את האקסיומות, אלא רק דברים מוכחים, כאילו רק את המשפטים, אז אתה לא יודע, אז אתה לא יכול לקבל כלום. אז אתה לא יודע שום דבר, נכון? במילים אחרות, אם נתרגם את זה לתרגום פילוסופי רחב יותר, אם יבוא מישהו ויאמר, אני מחזיק בעמדה שאני מקבל אך ורק דברים מוכחים. מה שאני קראתי בספרים כן, עמדה אנליטית. אך ורק דברים מוכחים. אז כמובן הוא נשאר בלי כלום. הוא לא מקבל שום דבר, נכון?
אין שום אמת.
כן, כי הוכחה... מה? כן, כי הוכחה תמיד יושבת על אקסיומות. ואם אתה לא מקבל דברים שהם לא מוכחים, את האקסיומות אתה לא מקבל, מה עוזרת לך ההוכחה? ההוכחה יכולה לעזור אם אתה מקבל את האקסיומות, אתה יכול ללמוד מהם עוד דברים. אם אתה לא מקבל את האקסיומות, אז ההוכחות לא יעזרו. אז לכן מי שחושב שהוא יקבל אך ורק דברים מוכחים, בסופו של דבר נשאר בלי כלום. כן, המקסימליסט נשאר בסופו של דבר בלי שום דבר. לעומת זאת, אם מישהו מקבל את האקסיומות, אז כל מה שהוא מוציא מהם באמצעות כלים לוגיים, מתמטיים, כן, הבינה, מה שנקרא, להבין דבר מתוך דבר, מקבל משמעות. אם נחזור למטאפורה של השערים והחדרים, אז אם יש לי, נגיד, יש לי שרשרת של שער חדר, שער חדר, שער חדר, בסוף, אמור להיות איזשהו חדר שאליו אני אמור להגיע. אם בסוף אין חדר כזה, אלא זה נסגר על עצמו, אז בשביל מה ללכת את כל המסלול הזה? לא התקדמת לשום מקום, על עיגול לא מתקדמים. בסדר? אז המעגל שנסגר על עצמו מדמה בהקשר שלנו בעצם מישהו שמקבל רק בינה בלי חוכמה. מישהו שמקבל רק את הלוגיקה, רק את האם אז, בלי לקבל את התשתית הראשונית שעליה יושב הכל. מי שמדבר על שרשרת פתוחה, לא על שרשרת שנסגרת בעיגול, הוא בעצם מניח שיש בקצה איזשהו חדר
יש בהתחלה.
מה?
יש גם בהתחלה.
בהתחלה כן, אבל נגיד זה מקום שבו אני עומד. עכשיו אני מתחיל ללכת, אז אני עובר שערים, אבל כל המשמעות של השערים זה שבסופו של דבר אני אגיע לאיזשהו חדר. תחשבו כן על מוזיאון ענק עם כל מיני שערים וחדרים ומבטיחים לך בסוף יהיה אף לא אפל, כדאי לך לעבור את כל ה... טרטור הזה שיש שם, כי בסוף יש שם איזה משהו בלתי רגיל. ואז אתה מגיע לסוף ואתה לא מגלה שום דבר. אז מה הטעם לכל ההליכה שהלכת? רק אם יש בסוף באמת איזשהו חדר, איזשהו משהו שיש לו משמעות, שאתה יכול ללמוד ממנו או לקבל ממנו משהו, זה נותן איזושהי משמעות לכל המבנה שעוטף אותו. וכך גם בלוגיקה. בלוגיקה, אם אתה מקבל את הנחות היסוד, אז אתה יכול לדבר על כל מה שאתה לומד מהן, באמצעות הבינה. יש לזה משמעות. אם אתה לא מקבל את הנחות היסוד, אז אין משמעות לכל המבנה. לכן בעצם בינה שאין ביסודה חוכמה, אין לה שום משמעות. זה סתם שטויות. עכשיו, יש אנשים שחיים בתוך ההזיה הזאת, שאומרת, אנחנו נקבל רק דברים מוכחים. אותו יווני, ותלמידיו הרשעים, שהגיסו בדעתם לחשוב, כן? שמה שלא מורגש בשכלם הוא לא אמת. כאילו, רק מה שיש לה הוכחה, נגיד בתרגום לשפה הזאת. את זה הם מקבלים. מינה, אריסטו מייצג את התפיסה הזאת. אבל בעצם כשאתה נכנס עד הסוף עם התפיסה הזאת, אתה מגלה שאין שם שום דבר. זה שטויות. אתה יכול לעשות מבנים מופלאים, ובסופו של דבר אתה נושף בהם ואין כלום. זה סתם אשליה, כל המבנה הזה. רק אם יש...
זה מסתדר עם אריסטו?
מה?
זה מסתדר עם אריסטו? מושכל ראשון...
אמרתי שזה תרגום מודרני, למשל, הרמב"ן אומר. אצל הרמב"ן, אריסטו היה זה שקיבל את מה שהוא השיג בדעתו. השגה בדעתו זה לא הוכחה. אני מתרגם את זה בתרגום המודרני, כי אני... עוד רגע, אני אסביר איפה זה נוגע לעולם שלנו, אם יש לכם יודע. כן, על התפיסה של היחסיות והפוסט-מודרניות והנרטיביות וכו'. אז הגישה הזאת שאומרת שאני מקבל אך ורק דברים מוכחים, היא בעצם גישה שיכולה לבנות מגדלים אינטלקטואליים מאוד מרשימים, שבעצם לא אומרים שום דבר, אין להם שום משמעות. ולכן בן אדם שרוצה להיות מתמטיקאי צרוף, לא יודע כלום על שום דבר. כי אם אתה לא יודע את ההנחות, אז אתה גם לא יודע את אף אחת מן המסקנות. אם אתה מתמטיקאי אחראי, נקרא לזה כך, ואני שואל אותך מה סכום הזוויות במשולש, אתה אמור להגיד לי, לא יודע. תלוי מה הנחות היסוד שלך. אם יש לך הנחות יסוד אוקלידיות, אז 180. אם מרחב אחר, אז הסכום הוא אחר. אוקיי? אתה לא, בכובעך כמתמטיקאי, אתה לא יכול לענות על זה. כי המתמטיקה לא יכולה לטעון שום טענה. מתמטיקה רק יכולה לגזור מסקנה מתוך הנחה. זה מה שמתמטיקה יכולה לעשות. אבל את ההנחות, זה לא המנדט של המתמטיקאי. זה כל אחד יאמץ את ההנחות כמו שהוא מבין. ולכן בעצם המתמטיקה היא ריקה. זה מה שנקרא ריקנות האנליטי. עכשיו, הרבה אנשים לא חשים בזה. אני חושב שזה מאוד רווח, אם אני מתרגם עכשיו את התרגום לעולם שלנו. בעולם שלנו יש איזושהי שניות, אבל זה שתי פנים של אותה מטבע. מצד אחד, נגיד בתפיסה הפוסט-מודרנית, תפיסה יחסית כזאת, תפיסה שמוכנה לקבל כל שיח כשקול לשיח אחר, זה בעצם תפיסה שאומרת שכל אחד מהנחות היסוד שלו וצורת השיח שלו וההגדרות שלו, ואין דרך לשפוט ולהחליט, אין קני מידה אובייקטיביים שקובעים מי צודק יותר ומי צודק פחות. והשורש אבל של התפיסה הזאת הוא משהו שנראה הפוך. כי זו תפיסה שכאילו אומרת, הכל אפשרי, הכל פתוח. אבל השורש של התפיסה הזאת, גם היסטורית אגב, וגם פילוסופית, השורש הזה זה תפיסה הפוכה. זו תפיסה שדרשה מקסימום הוכחה כסף קבילות. זאת אומרת, אני לא מוכן לקבל שום דבר שלא מוכח בצורה מוחלטת. אלא מה? זה היה החלום. סברו. החלום וסברו. סברו של החלום הזה, שאם אתה לא מוכן לקבל שום דבר, אין אם כן יש לו הוכחה, אתה לא תקבל שום דבר. אז כל אחד יש לו הוכחות, תלוי מה הנחות היסוד שלו. אין לך, אם רק ההוכחה מבחינתך היא כלי לבדוק רעיונות, אתה לא תוכל לבדוק רעיונות. אתה תוכל לכל היותר לגלות חוסר עקביות אצל מישהו. אם מישהו לא עקבי, תוכל להראות, פה גזרת לא נכון, מסקנה לוגית לא נכונה. אבל בדרך כלל אנשים לא נופלים על חוסר עקביות לוגית, אלא יש ויכוחים על הנחות יסוד וכו'. בוויכוחים האלה אין לך שום דרך להכריע. לכן דווקא התפיסה המקסימליסטית הזאת שדורשת הוכחות מכל דבר, אבל רק הוכחות, מגיעה בסופו של דבר לוואקום. ואם אני חוזר רגע לשערי הבינה ושערי הטומאה, אז הרמב"ן, בהקדמה לספר בראשית, אז הוא כותב, כבר אמרו רבותינו, 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולן נמסרו למשה חוץ מאחד, שנאמר, ותחסרו מעט מאלוקים. ומספרם מקובל להם לחכמים על הקבלה, שהם חכמים חוץ, 50 חוץ מאחד. ואפשר שיהיה השער הזה בידיעת הבורא יתעלה, שלא נמסר לנברא, ואל תסתכל באומרם, נבראו בעולם, 50 שערי בינה נבראו בעולם. כי על הרוב ידבר, והשער האחד לא נברא. שער הראשון הוא לא נברא. או בשפה שלי אני אגיד, השער הראשון הוא לא שער, הוא חדר. 50 שערי בינה זה לא 50 שערי בינה, זה 49 שערי בינה ועוד חדר. זה בעצם 50 חדרים שביניהם יש 49 שערים. אתה יודע? זה נקרא 50 שערי בינה. עכשיו, מה היו השאלות ששאל הלשם על, על הגרא? זה אומר, א', למה לא עשו זה כנגד זה? למה ההפך מבינה זה לא כסילות? למה ההפך מבינה זה תומה?
אבל הנון שערי תומה גם לא נברא.
הנון שערי תומה גם לא נברא. רגע, אני כבר אני אסביר את זה גם, עוד שנייה אחת. זה, מה היו השאלות? א', למה זה לא זה כנגד זה? זה 49, זה 50. למה ההפך מבינה זה תומה ולא כסילות? ומה קורה עם המדרש הזה, כן, שבני ישראל במצרים, שהיו שוקעים שם בשער 50, לא היו יכולים לצאת. עכשיו אפשר להבין את זה, 50 שערי בינה הם לא 50, הם 49 שערים, שערים יש רק 49, 50 זה החדר, יש 50 חדרים, החדר האחרון הוא חדר, הוא לא שער, בסדר? עכשיו מה קורה? שערי טומאה, מה זה טומאה? אבי אבות הטומאה זה מת, מה זה מת? מת באופן עקרוני יש לו את הגוף כמו שיש לנו, רק אין את הנשמה שמחיה את הגוף הזה, אין לו שורש. אין לו, אין מה שמחיה אותו, מה שהופך אותו לאורגניזם. הוא מאבד את משמעותו בלי הנקודה שנותנת לו את כל המשמעות שלו. שערי טומאה זה תפיסה של שערי בינה בלי חדר בסוף. זה נקרא שערי טומאה. שערי טומאה זה אותם שערים כמו שערי בינה, זה לא כנגד, זה אותם שערים עצמה. אבל הם הופכים לשערי טומאה במקום שאתה לוקח רק את הגוף בלי הנשמה. אתה לוקח רק את האימאז, רק את הבינה, בלי החדר שיש בסוף, רק את הגזירות, בלי האקסיומות, שנותנות להם את כל המשמעות. אז זה מה שנקרא טומאה. זה, 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 זה גופה. זאת אומרת, הדבר הזה הוא גופה. זאת אומרת, זה, עכשיו, זה מעורר רושם מאוד גדול, זה גוף מתוחכם וזה, הכל, אבל אין לו שום משמעות, הוא לא אומר כלום. לא, אתה לא יודע בעקבותיו שום דבר. אז לכן, בעצם, באמת, יש כאן זה כנגד זה. זה כנגד זה, כי יש 49 שערי בינה ו-49 שערי טומאה. השער ה-50 הוא לא נברא. עכשיו, השער ה-50 הוא לא שער, הוא חדר. בסדר? ולכן הוא נמצא שם, הוא לא חלק ממערכת הבינה. אלא אם אתה מחזיק ב-49 שערים, ואתה מבין שיש חדר שם בסוף, השערים האלה הם שערי בינה. אם אתה כופר בזה שיש חדר בסוף, אז השערים האלה הם שערי טומאה. זה אותם שערים עצמם.
אם אתה מצרף חוכמה, אז הבינה הופכת לבינה.
זה הופך לדעת. אם אתה, אם יש חוכמה בהתחלה, אז הבינה הופכת לדעת. למה? כי אז אתה יודע שסכום הזוויות במשולש זה 180 מעלות. אבל אם אתה יודע את כל הגיאומטריה, אבל לא מקבל את האקסיומות, אתה לא יודע שסכום הזוויות במשולש זה 180 מעלות. אתה יודע שאם תניח את זה, אז זה, אז אין לך ידע, אתה לא יודע כלום. לכן החוכמה פלוס הבינה יוצרת הדעת. הדעת יכולה להיות, לא יכולה לצאת, לא יכולה לצאת רק מבינה. חייבת להיות בתשתית חוכמה.
ריקנות
אנליטית. כן, בדיוק. ולכן החוכמה זה האקסיומות. איך מגיעים לאקסיומות אם זה לא מוכח? זה מה שהוא אומר, אגודליה, זה מין איזושהי, החוכמה היא ראשונית, דבר שאדם משיג אותו באופן בלתי אמצעי. אתה לא יכול, זה לא בא משער, זה חדר. כי זה לא בא ממקום אחר שאתה יכול לגזור הוכחה לחוכמה. החוכמה זה תחילת התהליך, זה האקסיומה. אז היא לא באה על סמך הוכחה קודמת, היא לא יושבת על בינה. היא חוכמה, אין שער שמוביל אליה. היא מתחילה את כל העניין, היא נותנת את המשמעות של כל העניין הזה. עכשיו אתה יכול להתחיל לעבוד עם שערים. בסדר? אז עכשיו, אז אם ככה, אז יש כאן זה כנגד זה. הבינה זה באמת הפך מטומאה ולא הפך מכסילות, כי לא מדובר פה על טיפשים מול חכמים, מדובר פה על תפיסות עולם. השאלה אם הבינה יש ביסודה חוכמה, או שיש רק בינה ואין חוכמה. מה זה בעצם שערי טומאה? וכשבני ישראל למדו להיכנס לשער ה-50 שערי טומאה, הכוונה עמדו להיכנס לתפיסה הזאת שהשערים הם שערי טומאה, שאין שער 50, זה השער 50 של הטומאה. התפיסה שאין שער 50, זה שער 50 של הטומאה, מזה אי אפשר לצאת. לכן הם לא היו יוצאים ממצרים. למה? כי תנסו לשכנע מישהו שמקבל רק בינה. זאת אומרת, הוא מקבל רק דברים מוכחים. עכשיו, תנסו לשכנע אותו במשהו, עלי אדמות. אי אפשר לשכנע אותו בכלום. נכון? זה, ליצנות זה מגן המשוח בשמן, חז"ל אומרים, זה בעצם זה פסוק. אבל ליצנות זה ספק בלשון חז"ל. כן? אז לצתכה ופתי הערים זה עמלק. ליצנות פירושו לעשות צחוק מהכל, כי יכול להיות זה, יכול להיות ההפך. אתה עושה צחוק מכל דבר, אין שום דבר שבאמת אתה מתייחס אליו ברצינות, כי הוא יכול להיות זה ויכול להיות היפוכו. שום דבר לא נראה לך יותר חשוב או יותר אמיתי מאשר משהו אחר. ברגע שאתה כזה, אין דרך לדבר איתך. זאת אומרת, איך אני אשכנע אותך שלא תהיה ליצן, שלא תהיה ספקן? הרי אי אפשר לשכנע ספקן לא להיות ספקן. איזה טיעון תביא לו? מה תעשה? אין לכל יותר, אתה יכול להגיד לו, מה עם הספקנות? בא, אתה לא מטיל ספק. כן, אני מטיל ספק גם בזה. בסדר, לא יודע מה זה אומר, אבל...
היסטורית פחות נראה שהם היו, נגיד, ביציאת מצרים, הם היו כאלה של ספק. ההפך, אולי הם האמינו בהכל, לא האמינו בכלום.
להאמין בהכל ולא להאמין בכלום זה אותו דבר.
לא, אבל זה לא להגיד...
ללכת אחרי כל...
זה לא להגיד... זה להגיד שהכל חוכמה אולי, זה כאילו להחזיק רק בחוכמה, לא בלי בינה ובלי...
לא, אבל להחזיק בכמה חוכמות שונות...
אבל זה בטח לא רק את ההליך של השערים הלכאורה...
אבל להחזיק בכמה חוכמות שונות זה לא להחזיק בכלום, זה בדיוק הנקודה. כשאתה עובד עבודה זרה לאליל ההוא ולאליל ההוא וגם לקדוש ברוך הוא וגם לזה וגם לזה, אתה בעצם לא מאמין באף אחד מהם. כי זה סתירה, אתה לא יכול לקבל שני הצדדים שלה. אז אתה בעצם לא מקבל, זה בדיוק אותה אשליה פוסט-מודרנית. האשליה הפוסט-מודרנית, אנשים יכולים לכתוב על זה ספרים. לא יכולים, הם כותבים לצערי. אז קוראים לספרים על העניין הזה. הכל נורא מלומד, הם לא אומרים כלום, זה לא יומן כי סופר. אתה יכול להניח את ההנחות האלה ותגיע לשם, ונתן לך הנחות הפוכות ותגיע לשם.
אבל הם אומרים את זה.
מקשקשים, בבלבלים את המוח.
זה
נראה לך כמו...
בסיפור של אני לא, אתה לא באמת יכול להניח את ההנחות האלה.
לא,
אבל... זה לא משנה מה תספר לך, אבל...
לא.
הם אמרו אחרת, הם אמרו לא, לא. את ההנחות האלה.
אבל התודעה שלהם לא, תשאל, תדבר עם אנשים, אתה תראה את זה. לא, התודעה שלהם היא בדיוק כזאת. אנחנו, מה פתאום? ודאי, אין אצלנו...
שאין נכון.
זה כשאתה מעמיד אותם אל הקיר. מה החוויה שלהם? החוויה שלהם בוודאי, יש המון חוכמה והמון, יש לנו תפיסת עולם, יש לנו זה. רגע, אבל אתה הרי טוען שבעצם שום דבר... כן, אבל הנכון עכשיו מקבל משמעות אחרת. זה לא אמת במובן הקלאסי, של נכון מול לא נכון, זה אמת באיזשהו מובן אחר, והם בונים לעצמם איזשהו מגדל שלם שהוא פשוט חסר פשר. אבל החוויה שבתוכה הם חיים היא חוויה של ריבוי אמיתות, לא של חוסר אמת. ריבוי אמיתות, ולכן קשה לי נורא כשאני מתווכח ככה עם אנשים, מאוד קשה, מיד עולות הטענות האלה. מה פתאום? אנחנו, יש לנו המון אמיתות, אתה מנסה להגדיר רגע, בוא נגדיר רגע את המושג אמת, מה זה אומר כשאתה מאמין במשהו?
מדברים רק על החוויה,
פשוט...
מדברים רק על החוויה, אוקיי. מסכים,
אבל הופכים את החוויה לסוג של אמת. זה האשליה שנוצרת.
הדבר היחיד שיש, זה החוויה.
זה אמת, זה המושג אמת. זה המושג אמת. הם מגדירים מחדש, אתה יודע, זה הכל משחקי מילים. אז מגדירים עכשיו מחדש את זה כאמת, ועכשיו יש להם ריבוי אמיתות, אני מנסה להסביר, רק החלפתם מילה. סך הכל זה, לקחתם כדור כזה או לקחתם כדור אחר. אתם לא מדברים על שום דבר, אתם חיים על כדורים. בסדר, קשה מאוד להוציא את האנשים מהתפיסה הזאת. אתה מנסה לנסות לקחת אותם באיזושהי מערכת סיסטמטית, תראה, אני מדבר עם תלמידי הרב שגר למיניהם, הם כולם שם. הם כולם שם, אתה לא יכול לדבר איתם. אי אפשר לדבר איתם, הם לא מבינים כלום, לא מבינים מה שאתה מדבר איתם. זה כל מיני משחקי מילים, וזו האמת מורכבת, ומפה ומשם, ופלפולי מוח. הם לא אומרים שום דבר, זה אוסף קשקושים חסרי פשר. שטויות פשוט, באמת, אוסף שטויות, לא יומן כי סופר. יש ב... דיברתי שם בירושלים, יש בספרים שלו דברים מעניינים מאוד, הוא היה איש חכם, הרב שגר, אבל הפילוסופיה שלו היא פשוט וקום. אין שם כלום, מדבר שטויות כאלה שזה לא יומן כי סופר. הוא לא אומר כלום. בפילוסופיה, בתשתית, הוא לא צריך את הפילוסופיה לרוב הדברים שהוא אומר. בדברים ההם יש בהם דברי טעם רבים. אבל העוגן המושגי שבו הוא מכניס את כל העניין הזה, זה פשוט אוסף הבלים, שעכשיו תופס את ה... לא יודע, מין הזה נהיה כזה פולחן חדש, כן. הוא נהיה הרי באדמור של דורנו. זל כבר. בכל אופן, אז לענייננו, הטענה שאני רוצה לטעון, כן, זה מין איזה מדרש מודרני על הרמב"ן, כן, אני לא חושב שהרמב"ן התכוון לכל, אבל אני חושב שזה תרגום לא רע למציאות שלנו היום. כשאנחנו מדברים על כניסה עד הסוף פנימה וכניסה עד הסוף החוצה, פירושו, אתם יודעים, אתם חיים בעולם שלנו, בוא נלך עד הסוף, בסדר? כמו הרב שגר פותח את הספר שלו, נדמה לי, בסיפור רצח על כבוד המשפחה, כן, נכנס כנען, תיאוריה וביקורת, עסקו בזה הרבה. היה רצח הכבוד המשפחה, והיה דני רבינוביץ' שכתב בארץ, לא יודע מה איתו עכשיו. כתב על זה, מה אתם רוצים, מה אתם מגנים, וזה התרבות שלהם, אל תכפו עליהם את התרבות שלכם. וזה עורר הרבה כעס והרבה רעש, וגם עיתון הארץ, כי זה בעצם העמיד מולה מראה. עכשיו, אבל אף אחד לא מוכן לקבל שזה באמת מראה, מה פתאום, אנחנו לא שם, בדיוק אותה שלה דיברתי כאן, מה פתאום, זה פסול, זה זוועה, הרי כל ריבוי האמיתות נועד כדי שנתייחס בסובלנות אחד לשני. ומה זה כן, אבל בסדר, ותתייחס בסוף, תצח אותך. גם כן, תתייחס בסובלנות, זה גם עמדה. עכשיו, פעם אחת מישהו שם מה, זה לא כל כך מתוחכם אגב, זה טיעון נורא פשוט. אבל הם בנו מערכת כל כך מופרעת, כל כך שלובה בתוך עצמה, מסובכת בתוך עצמה, שהם לא מצליחים להבין דברים נורא פשוטים. זאת אומרת, ולכן היה צריך להיות, והרב שגר ממשיך למחזר הסיפור הזה, ולעשות ממנו, לא יודע, ריפוי אמיתות, ומעל השכל, וצריך להבין שזה לא יודע מה, כל מיני שטויות כאלה. והנקודה בסופו של דבר...
לא הבנתי, הוא תופס בשיטה שזה גם, זה תרבות שלהם.
כן, הוא אומר לא, אבל זה משהו שהוא מעל השכל, כי אי אפשר, חטיסטיקה, כי אי אפשר בשפה פילוסופית באמת להתמודד עם העניין הזה. לא משנה, זה... בסופו של דבר אני חושב שהוא הרבה פעמים מתכוון לדבר הנכון, והפילוסופיה שבה הוא משתמש הורס את הכל. זאת אומרת, זה פשוט הכלי הלא נכון לבטא את מה שהוא רוצה להגיד. אני חושב ככה, אם אני מבין נכון את מה שהוא רצה להגיד. באמת, הוא היה איש חכם. זאת אומרת, אני חושב שהוא היה איש חכם, תינוק שנשבע. זאת אומרת, איש חכם שנשבע בתוך מערכת מושגית שהלכה עליו קסם ופשוט שבתה אותו. זאת אומרת, אין לי הסבר אחר למה שקרה שם. אז מה שאני רוצה לומר שיש פה איזשהו סוג של אשליה מאוד חזקה, וכשאתה הולך עד הסוף, הדרך היחידה לפתור את העניין הזה זה ללכת איתו עד הסוף. הדרך היחידה שאתה יכול להעמיד מראה מול האנשים ולהגיד להם, חברים, כן, אז אני רוצה אח אותך, רוצה על כבוד המשפחה, יש לך ביקורת על זה? על סמך מה? זאת התרבות שלי. זה תרבות שלך.
יש היום דאש וזה.
כן, נורא פשוט, כאילו זה לא... זה לא
איזה...
זה לא מהלך נורא מתוחכם, כן? זה לא... אבל העובדה שכשאתה מעמיד את האנשים האלה מול מראה, אתה רואה פתאום איזו כנסייה פנאטית. פתאום נגמר, הפוסט-מודרניות נגמרת. למה? כי הם פתאום הלכו עד הסוף והם הבינו שזה הכל כלום. התעוררו מהחלום. כי אתה הולך עד הסוף, כי אם אתה לא הולך עד הסוף, אם אתה לא הולך עד הסוף, אתה יכול לחיות בתוך החלום הזה, אז אני רואה לך חיים מלאים.
מה? את הרצח הוא לא חייב לקבל.
מה זאת אומרת?
אני אומר, אתה יכול להגיד. כל אחד יכול להחזיק בדעתו, אבל הוא לא יכול לעשות מעשים שסותרים את
זה. אבל אם דעתי זה מעשים לעשות את המעשה הזה, זאת דעתי. למה אני לא יכול להחזיק בדעה הזאת? אני לא יכול להגיד לך את
העניין. זה סותר את עצם האפשרות להתקיים.
אז מה? בסדר, מי אבא צריך להתקיים? דעתי שאתה לא צריך להתקיים. אני צריך להתקיים, אתה לא.
גם כשמוצאים...
אי אפשר להתמודד עם זה, אתה תצטרך לעצור את זה. לא, אתה יכול להגיד, אני פוסט-מודרני עד כאן. בסדר, אבל אז זה כבר לא פוסט-מודרניות.
לא,
זה פוסט-מודרניות. כל אחד יש לו מרחב שבתוכו...
זה שהם מקבלים הרבה מאוד, נניח, בחברה הערבית, הם מוכנים לקבל המון דברים. עד פה, עד נקמד.
לא, אבל אני אומר, יותר מזה, אני רוצה לטעון, האשליה הפוסט-מודרנית היא שאין לזה גבול. זה בדיוק אני. ברגע שאתה כבר מגיע לגבול, אז אתה כבר מבין, אוקיי, אז לך יש גבול כזה. יש כבר גבול כזה, אתה כבר יכול יותר להבין את הדוגמטיות שלי. כי גם אתה נעצר איפשהו. האשליה הזאת שאומרת, לא, אני לא נעצר, כל אחד הוא עקבים שלו, זאת אשליה, אתה לא באמת. אז בוא, הדרך לפתור את הבעיה הזאת זה ללכת עד הסוף פשוט. וזה מה שעושים עם השעיר לעזאזל ושעיר להשם. נכנסים עד הסוף ומגלים שאין שום דבר, חייתי בבועה. חייתי באשליה, זה מתפקחים, וכך חוסמים את פיו של אותו יוונים ותלמידיו הרשעים, כן? שחושבים שהכל זה רק הלוגיקה או הבינה, ובסופו של דבר, אוקיי, בוא נלך עם זה עד הסוף, בוא נראה לאן אנחנו מגיעים. אם אין חדר בסוף אנחנו נסתובב במעגל כל הזמן. השערים האלה, לא נדע איפה אנחנו נמצאים בכלל, אנחנו לא למדנו שום דבר. זה פשוט להתעורר מחלום, אין דרך אחרת להתמודד עם העניין הזה. עכשיו, מי שאצלו זה לא חלום אלא אמיתי, הוא באמת לא יתעורר, הוא ילך עם זה עד הסוף, אבל כמובן האבולוציה המבורכת תכחיד אותו מן העולם, כי הוא לא יוכל להתגונן כנגד אלה, וזה בסופו של דבר, זאת לא תזה עמידה, היא נכחדת, היא תיכחד בסוף. מה?
זה לא ממש מה שהרמב"ן התכוון.
אמרתי, זה מדרש מודרני על הרמב"ן. אני חושב אבל שזה תרגום לא רע לעולם שבו אנחנו חיים. אני לא חושב שהרמב"ן לא תפס דברים כך, הוא לא חי בעולם כזה, אבל יש שם משהו שהוא, בתרגום להיום נדמה לי הוא הרבה יותר חד. אז אני יכול היום להגדיר את זה בצורה יותר חדה. אצל הרמב"ן עוד לא היו התפיסות האלה בצורה כל כך חדה.
לא, אבל התפיסה הזאת באמת...
אריסטו
משהו לא הבין, הוא לא קיבל.
כן. לא, נכון, אבל זה מה שהיה נקרא אז הוכחה. אנחנו היום מבחינים בין הוכחה לוגית לבין תצפית, לבין... הרמב"ן אומר חוכמת התכונה והתשבורת, בהקדמה למלחמות. שכן, שאין תורתנו, הוא תופס את התכונה ואת התשבורת אותו דבר. מבחינתו תשבורת ותכונה, שניהם זה מדע. למרות שתשבורת זה מתמטיקה, זה חשבון, זה מתמטיקה, ותכונה זה מדע אמפירי. אבל הוא מבחינתו זה אותו דבר, אין עוד הבחנה מאוד חדה בין מדע לבין מתמטיקה, בין חשיבה מופשטת לבין תצפית או לבין מדע.
אז לא יהיה.
כן, זה מה שאני אומר. נכון, אז לכן אני אומר שהעולם המושגי של הרמב"ן לא היה מספיק כדי לחדד את זה עד הסוף. אני כן חושב שזה נאמן למקור במובן, זה מדרש מודרני על מה שהרמב"ן עושה. ככה נדמה לי לפחות. אם הוא היה חי היום, אני חושב שזה מה שהוא היה אומר. נדמה לי. טוב, בכל אופן, אז הניסוי המטאפיזי הזה שאותו עושים, זה ניסוי שבוא נראה מה קורה אם אנחנו הולכים רק עם בינה בלי חוכמה. זה שערי תומה. אז למה אנחנו מגלים? שמה את כל הסעירים, יצורים בלי שורש. זה הסעירים, מה זה יצורים בלי שורש? בינה בלי חוכמה. זה שערי תומה. גם סעירים נחשבים, כמקומות התומה, שיממון, וכל הדברים האלה. זה שערי התומה. וכשהסעיר הפנימי הולך עד הסוף לפני ולפנים, קודש הקודשים הוא בעצם החדר שבקצה השרשרת הזאת, זה שערי בינה. והצד השני הולך עד הסוף, כשבסוף אתה מתעורר מהחלום, ויש לידך תלה שאתה יכול לעשות עליו מנגל. התחלת עם קדושה וקורבנות וזה, ויש לך משנה סדורה, אם אני מתרגם כן לנמשל, וכולי, אתה מתעורר בסוף עם שום דבר, עם תלה נחמה שאתה יכול לשחוט אותו ולעשות עליו מנגל. זה הכל, אין כלום. אתה מתעורר מזה שאתה חיית בחלום. זאת אומרת, כל העסק הזה לא קיים. ואז לא יסבחו עוד את זבחיהם לסעירים. כי אז בסופו של דבר אתה מבין שסעירים הם יצורים לשורש, הם לא באמת קיימים, זה יצורים וירטואליים. הם לא באמת קיימים. וכל הדמיונות האלה שלוקחים אותנו לכל מיני מקומות, אנחנו יכולים להתפקח מהם אם ניקח אותם פעם אחת לפחות בשנה. נרשה לפעמים לקחת אותם עד הסוף. וזה מה שמחפר על כל החטאים ביום כיפור גם. כי בסופו של דבר אתה מבין מאיפה, שנייה אחת, מאיפה שורש החטא. שורש החטא בא מהחיים בתוך האשליה הזאת, בתוך הדמיון הזה. אתה בונה לעצמך כל מיני עולמות, לא יודע, מחשבתיים, מושגים, שכשתלך איתם עד הסוף אתה רואה שזה לא, זה לא, לא באמת קיים.
העניין זה לא הסוף, זה ההתחלה. כלומר, השאר ה-50 אולי זה החדר ה-50, אולי זה החדר הראשון, לא האחרון.
אז אתה לא מעדת צד ומסתכל.
ואתה לא מגיע לחדר בהתחלה, אתה מגיע לחדר בהתחלה, זאת אומרת שאתה בונה על משהו.
זה הראשון, זה
האקסיומות, שלם אותה. ברור, אבל השאלה עוד פעם, הרי תחשבו על תהליך של חקר מדעי. כשאנחנו צופים בתופעות, ומהם אנחנו מוצאים את החוקים הכלליים שעומדים ביסוד התופעות, אז מי קודם למי? החוקים קודמים לתופעות, הרי החוקים הם ביסוד התופעות, נכון? בגלל החוקים יש תופעות. אבל איך אנחנו מתקדמים במחקר המדעי? אנחנו מתחילים מהתופעות ומהן מגיעים לחוקים. זאת אומרת, יש הבדל בין איך הדבר בנוי לבין השאלה איך אני מגלה אותו. זה שני דברים שונים. אני את המסע מתחיל מהסוף להתחלה. ברור שהחדר הוא ההתחלה, אבל אני, כשאני הולך, אני הולך אחורה. זאת אומרת, אני צריך, ככה אני מגלה את זה, אני לא מתחיל, הקדוש ברוך הוא מתחיל למעלה. כשהוא ברא את העולם, הוא ברא אותו, יש הנחות יסוד, מסקנות, כן, כביכול, כן, למין איזה, מבנה שמתחיל מלמעלה. אבל אני, כשאני עולה, אז אני עולה מלמטה למעלה. זאת אומרת, אני נמצא למטה. אני צריך לנסות להבין מה קורה שם למעלה. אז המסע בהגדרה הוא תמיד הפוך לכיוון הטבעי של הדברים. הכיוון של איך שהדברים בנויים באמת. ולכן אני חושב שמה שהוא אומר פה, שהחוכמה בלי הבינה זה בעצם אין לבינה שום משמעות בלי החוכמה הראשונית הזאת. אולי, זה מה שדליה אומר, אני מתכוון. אולי מעניין לסיים, זה מנחם פינקלשטיין פעם שלח לי שיר שגלובינסקי לא נמצא פה, זה בסדר, אנחנו הולכים על בטוח. שיר שנקרא הציץ ונפגע, של אלתרמן. הציץ ומת, סליחה. נקרא לכם כמה... מה?
ביאליק.
אה, ביאליק? כן, ביאליק, נכון. ביאליק, אז בסדר, אז עם גלובינסקי אין לנו גם בעיה, הוא היה יכול להיות. הוא נכנס אל גנזי הפרדס ובידו לפידו, וחמישים לפרדס שערים, ובכל נתיבותיו חתחתים, תאומי תאומות והררי ערים. ולהט החרבות בשערים ואחרי המזוזות הנחשים, למו ערב, ערב באלף, כן? והוא עבר שלום בין כולם, פסוח על נחשים וחמוק מתחת לחרב. לפני ולפנים נחפז לבוא ולפניו לפידו. משתאים מחרישים נסוגו תרשישים, אז נפש היערוס לבוא עד שער החמישים. הוא יערוס ויבוא אל גנזי הגנזים, לא דרך עוד זר שם, ויחתור עד גבולות אין גבולות, מקום ההפכים, יתאחדו בשורשם. כן, הבינה והחוכמה, החדר הוא חדר אחד, אין שני חדרים. ויוסף ויחתור וימצא הישר בשבילים, היקום, וית בו, כן, העקום הוא השביל הכי ישר, וית בו ויבוא באחד הזמנים עד מקום, אין זמן ואין מקום. עד כלות אור עם חושך הגיע עד אפסי התוהו, לא שלטה במעין. ושער החמישים, האחרון, אהה אל מסתתר, מרחוק עדיין. ודואך הלפיד ודואך, הדרכים משתבשים, השבילים מתעכלים, וכולם רק פרוסדור לפרוסדור, ואי אחרון השערים. איפה השער האחרון? ואי עצם הטרקלין. זאת אומרת, איפה הטרקלין שאליו הולכים השערים? יפהפה, אני חושב, אם ככה, לא יודע מה הוא התכוון.
זה צריך
עוד בחורי שבאו שיתו. אולי, אני לא יודע אם הוא התכוון לכל זה, אבל אני חושב על הרקע הזה, שזה נורא יפה. הוא כבר עייפה נפשו מחתור, לא נאמן אור עיניו, ורוחו לא נכון, ויהי כי לא יכול עוד לכת על שתיים קוממיות, ויזחל על גחון. ובלחכו אפר על שפתיו עוד תחינה אחרונה בוערת בלי חסך, לו אבוא עד שער החמישים אחרי גלו הציץ מעבר למסך. הרי כל הבעיה, מה הבעיה עם שער החמישים? אין לנו הוכחה עבורו. למה כולם מערערים על קיומו? האנשים של הבינה, כן, השאר איתו. כי אין לנו הוכחה עבורו. איך אני אגיע לתקליל? למה הוא לא התגלה למשה רבנו? מה זה לא התגלה? למשה רבנו ניתנו הנחות היסוד. אבל ניתנו לו כהנחות יסוד. אין לו את השכנוע שזה נכון, כי אין לו את ה... אין לך את ההוכחה. לדבר הזה, וזה מה שמוביל הרבה מאוד אנשים לכפור בקיומו של השער החמישים. כן, אין לך ודאות. בדיוק. אז מכאן מתחילה כל הספקנות, כי הדבר הזה הוא חדר ולא שער. אין לנו הוכחה עבורו. אז זה מה שהוא אומר, לו אבוא עד שער החמישים, אחרי גלו הציץ מעבר למסך. התפילה נשמע, ובטרם הלפיד הדועך עד קיצו יגיע, ושער החמישים כלי לבני השיש הטהור לפניו הופיע. כן, זה כמובן הארבעה שנכנסו לפרדס עם אבני שיש לבן. אבני שהאיש טהור פה זה הלבן, רועד את היד מוקת זוהר העין הלדפוק, עוד רגע יתאפק ופתאום יתחזק ויעז ויקום מזחול ויתדפק. אז יכבה הלפיד ודלתות השער נפתחו ויצאת שם פנימה, ותצנח גופתו ובצידה עוד אשן, ותגהר על מפתן הבלימה. זאת אומרת, כאילו, אתה לא באמת יכול להיכנס לשער הזה, כי להיכנס לשער הזה פירושו שיהיה לך ודאות בהנחות היסוד, כמו שיש לך ודאות בהוכחה. אין, אנחנו לא יכולים, זה מה שמתסכל אותנו כל הזמן. איך נדע שזה נכון? אולי ההפך. זה השורש של כל ספקנות. והרצון הזה להיכנס לשער החמישים, לחדר החמישים, הוא בעצם רצון לא לדעת את הנחות היסוד. אני יודע שבשת הנקודות עובר קווי שער אחד, אבל תוכיח לי שזה נכון, איך אני יכול להיות בטוח? כמה פעמים שמעתי את השאלה הזאת. אנשים אומרים לי, רגע, איך אני יכול להיות בטוח? כן, גם אני מסכים, התחושה שלי היא כזאת. איך אני יכול להיות בטוח? זה הרצון הזה להיכנס לשער החמישים. טוב, נעצור כאן.